עכשיו אנחנו פונים ואומרים ערב טוב לשר החקלאות, חבר הקבינט אבי דיכטר.
שלום, ערב טוב.
לשעבר סגן ראש השב"כ, יחד איתך נרצה קודם כל להבין, אתה די מצוי בעניינים עוד לפני ולפנים לפני שהיית בפוליטיקה, ואנחנו שומעים כמובן דעות פוליטיות של בני גנץ, שמענו אותו מדבר על כך שתכליות המלחמה לא הושגו וכאלו ואחרים. האם אנחנו בכיוון הנכון בראות עיניך? איפה אנחנו אוחזים כרגע?
רק תיקון קטן, אני הייתי ראש השב"כ, עבדתי קשה בשביל זה, לא סגן.
כן, תיקון, כן.
הייתי גם סגן, אבל אחרי זה הייתי ראש השב"כ, לעצם העניין. תראו, אני חושב שהסיפור של עזה, באמת, בהיבט של השגת היעדים, של השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האיסלאמי, שם זה מתקדם בצורה בהחלט משמעותית. עדיין לא השגה של כל היעד הזה, אבל הכיוון הוא נכון. האינדיקציה הכי חשובה, אתה לא רואה מחבלים של החמאס לבושים במדים כפי שהיה עד לפני חודשים אחדים. זאת אומרת, גם הם מבינים שהסיפור הזה הולך ודואך, והם עוברים לטרור רגיל, לא שהוא טרור פשוט, לא שהוא טרור קל להתמודד איתו. אנחנו לצערי גם רואים את זה בנפגעים, בהרוגים שיש לנו, והלב יוצא למשפחות, ובפצועים שאנחנו באמת מתפללים להחלמתם. אבל בסופו של דבר היעד הזה, ההתקדמות היא התקדמות בהחלט טובה. היעד השני של השמדה או מיטוט היכולת השלטונית של החמאס, כאן אנחנו בבעיה. החמאס בעזה שולט גם דרך הסיוע ההומניטרי
שאנחנו בעצם מביאים לו,
וגם הוא משתלט על הסיוע, כי אנחנו לא מלווים את הסיוע מתחילת הדרך עד סופה, אלא בשלב מסוים המסעיות נכנסות פנימה, והחמאס משתלט על זה בצורה כזו או אחרת, שזו הבעיה. והסיפור של מיטוט היכולת השלטונית הוא סיפור בעייתי. היעד השלישי כמובן שזה החזרת כל החטופים.
גם עדיין לא קרה.
גם, תראה, קרה, אי אפשר להקל ראש בעובדה שכמעט מחצית מהחטופים, יותר מחצית החטופים החיים, הוחסרו בעסקה הראשונה, אבל אתה צודק, 128 חטופים, כולל החטופים שהיו לפני השבעה באוקטובר, זה מספר אנשים שהדעת לא מצליחה לתפוס איך כל כך הרבה אנשים, גברים, נשים, לוחמים, חיילים, אזרחים, מבוגרים, זקנים, צעירים, פשוט קשה להקל את העובדה הזו, וזה בהחלט יעד שמחייב השגה.
אנחנו צריכים אבל לעשות יותר, כלומר לשלוט בשטח, מה בעצם אנחנו צריכים, מה התכלית שלנו שם, או שאנחנו רוצים רק לטפל?
לא, אנחנו חייבים לשנות את האסטרטגיה שלנו בעזה, אנחנו חייבים לשלוט ברצועת עזה. השליטה ברצועת עזה תאפשר לנו קודם כל להוריד את מפלס הטרור, להוריד את מפלס הטרור אל מול ישראל, אבל בעיקר להסיר את האיום של עזה מעל ישראל. אי אפשר אחרי 7 באוקטובר, אחרי האירוע הכי דרמטי והכי טראומטי והכי כואב והכי מבזה והכי הכי הכי מכל סוג שלא תרצה, שקרה לנו מאז הקמת המדינה. באמת, האיום הזה שאירוע כזה, או בכלל איום מעזה לעבר ישראל, יחזור על עצמו.
לא, אני חושב אבל כבוד השר שאין מחלוקת על זה, אבל השאלה היא מה הדרך. יש אנשים כמו בני גנץ שאומרים, אנחנו רוצים, ואגב בעידוד אמריקאי מאוד מאוד אינטנסיבי, כן? אנחנו רוצים שלטון אחר בעזה, איזה? בואו נבנה משהו משולב עם הקטרים, עם הזה וזה. יש את נתניהו שהוא אומר, אני בכלל לא מדבר על היום שאחרי, אבל ודאי לא הם. כלומר, אם כן זה אנחנו או משהו כזה. השאלה, אולי צריך ללכת על זה לבחירות? אולי הציבור יכריע?
אני חושב שהליכה לבחירות לא פותרת את הבעיה של עזה, היא יוצרת או פותרת בעיות אצלנו, אבל היא לא פותרת את הבעיה של עזה. בעזה, כדי להגיע לדיון אפקטיבי על מי ינהל את עזה ביום שאחרי, אתה צריך להשתלט על עזה. ואנחנו חייבים להשתלט על עזה כדי לנהל את השיח ושיג הזה עם ארצות הברית או עם מדינות ערביות אחרות מעמדה של כוח.
נכון.
אנחנו לא יכולים לנהל את המסע ומתן הזה מעמדה של חולשה, מעמדה שבה החמאס שולט בעזה, אמנם לא שלטון
אבל ממה שאתה חושב, כמה אנחנו,
אבל שלטון בעייתי מאוד מבחינת.
כמה אנחנו קרובים באמת לשלוט בעזה? שלטון ביטחוני, שלטון אפקטיבי.
אנחנו לא קרובים. אנחנו לא קרובים, אנחנו גם, זה גם לא, זה גם כרגע לא מוגדר כיעד. ולכן הבעיה שאפילו הדרג הצבאי, הביטחוני, לא קיבלו הנחיה מדרג מדיני להשתלט על עזה. כפי שאמרתי, היעדים שנקבעו היו יעדים שונים קצת.
כן.
שלא לא, לא מביאים שליטה בעזה. השליטה, לשליטה יש משמעות, והשליטה בעזה תהיה עבורנו מנוף חזק משמעותי, גם להסרת האיום וגם לניהול מסע ומתן אפקטיבי על היום שאחרי.
אז בוא נדבר רגע על הצפון, ודאי אתה מי כמוך יודע כשר חקלאות, התושבים לא נמצאים, הרבה מאוד חקלאים שנמצאים שם, שהם היחידים שעוד נשארים שם, אבל הם מסתכנים, מסתכנים בכל רגע שהם נמצאים שם, ואנחנו רואים שחיזבאללה מעלה את הרף, הוא בעצמו מול מדינת ישראל. האם אתה חושב שאנחנו צריכים לנקוט שם באיזושהי פעולה קצת יותר, אולי יותר עוצמתית, אולי עדיין לא הגענו לשלב הזה?
אין ספק שמה שקורה בצפון, שהתחיל ביוזמה של החיזבאללה בעקבות המלחמה שלנו בעזה אחרי השבעה באוקטובר, יצר קושי אמיתי. קודם כל, הדאגה שלנו לחיי תושבים בצפון היא זו שחייבה לקבל החלטה לפנות תושבים בתחום מסוים, מיישובים מסוימים, כדי לצמצם למינימום את הפגיעה בתושבים. קשה, דבר שהוא מתסכל, לנתק אנשים מבתיהם במשך חודשים, לנתק תלמידים מהלימודים, משגרת החיים, ללא ספק דבר קשה מאוד, אבל הרבה יותר קשה, הרבה יותר כואב, ובעיקר בלתי הפיך, לסכן אנשים שאתה עלול חס וחלילה לגרום לפגיעה בהם, על זה לא נסלח לעצמנו. ולכן המהלך הזה של פינוי נועד קודם כל להבטיח את שלומם של האנשים. כמובן שהנושא של פיצוי על הפסדים בכל תחום, כולל בחקלאות, הוא הליך משלים. אבל העובדה שהחיזבאללה עולה מדרגה, כי התגובות שלנו עולות מדרגה, והתגובות שלנו עולות מדרגה, כי החיזבאללה מעלה מדרגה, בסופו של דבר אתה רוצה להגיע למצב שבלבנון, או שתהיה הרתעה שתביא אותם להתמקם רחוק ממקום שהם יכולים להוות איום ישיר על תושבים בצפון. החקלאות בדרום שהייתה בהתחלה מושבתת לגמרי בעקבות 7 באוקטובר והמלחמה שהתחילה בעזה, לאט לאט חוזרת בהיקפים גדולים, הייתי אומר אפילו גדולים משחשבנו כמשרד החקלאות, גדולים משהם חשבו החקלאים. באמת תהליך מאוד מאוד מעניין. צריך לזכור שחלק מהחקלאים שם נרצחו, חלק מהחקלאים נחטפו, כן. חלק מהחקלאים נפצעו, חלק מהחקלאים איבדו את קרובי משפחתם, פונו, ואף על פי כן אנחנו רואים שהחקלאות שמה חוזרת, לא במלוא את תפוקתה, אבל חוזרת. בצפון, אתה צודק.
מה הדרך לדעתך להתמודד עם הצפון? האם זה צריך לפעול בדרכים דיפלומטיות, או שכרגע אין לנו ברירה, כי כל עוד לא נסיים בעזה, אז בעצם נשאר באותה סיטואציה?
אתה קודם כל בלבנון מול החיזבאללה, מול יעדים של החיזבאללה, בעיקר חיזבאללה, לא רק, לצערי יש שם עוד קבוצות בלבנון שפועלות נגדנו, גם מלבנון, גם מסוריה, אבל הפעולות מולן, מול הקבוצות האלה, הן פעולות חזקות מאוד, פוגעות מאוד, גם בתשתיות של חמאס, גם בנפגעים. צריך להבין שהחיזבאללה בלבנון כבר עם מעל 300 הרוגים, זה מטריף את הארגון הזה שלא חשב שזה יהיה מניין ההרוגים שלו בהתקדשות עם ישראל. אבל אנחנו מסתכלים על עצמנו ואנחנו שואלים את עצמנו איך מחזירים את הצפון לשגרה בטוחה. לא מספיק לחזור לשגרה, אלא לשגרה בטוחה. האם יהיה אפשר להביא את זה בהליך מדיני על ידי יצירת הרתעה? האם זה יחייב הליך צבאי? את זה נצטרך לדון בקבינט ולקבל החלטות.
כן, אבל אתה יודע, לפי איך שזה נראה, הקבינט, לא יודע, משהו, אתה חושב שהכל מתנהל עם אסטרטגיה? כלומר, יש משהו שהוא עקבי מההתחלה עד הסוף, או שמתנהלים לפי מה שקורה כרגע? וגם כמובן לפי ההתפתחויות הפוליטיות, צריך לזכור.
א', הקבינט הוא גוף פוליטי. הוא מורכב עם מפתח פוליטי, וכך, גם החוק אגב, מחייב קבינט על פי מפתח פוליטי, שלא יהיה גדול ממחצית מניינם של השרים בממשלה. הקבינט הזה הוא קטן יותר, יש בתוכו או מתוכו קבינט מלחמה מצומצם יותר שעוסק ביומיום. הקבינט באמת בצמתים שהיה צריך לקבל החלטה משמעותית, קיבל החלטה משמעותית, ואני חושב שהוא החלטות משמעותיות. אני לא יכול לומר שכל העבודה של הקבינט, כל הדיונים הם כולם אפקטיביים מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון, לצערי לא, אבל זה מחירה של, הייתי אומר, של התנהלות קואליציונית, יש לה מחירים, אבל זה לא מה שפוגם ופוגע בדירקטיבות שהקבינט נותן לדרג הביטחוני, בעיקר לצהל בהקשרים האלה.
אומר חבר הקבינט, חבר קבינט המלחמה בני גנץ, ודאי שמעת את הדברים שלו, הוא תוקף את נתניהו בצורה מאוד מאוד חריפה, הוא אומר שנתניהו מסכן את הלוחמים, אני לא חושב שצריך לחזור על כל הדברים, אני אומר איך ששמעת, האם הוא מדבר דברים, אתה יודע, שנטו כדי להשיג מטרה פוליטית והם לא נכונים, או שיכול להיות שבאמת יש איזושהי בעיה שהוא רואה אותה ומזהה אותה בקבינט המלחמה?
אני חושב שמי שאין לו מה לומר בקבינט, מכנס מסיבות עיתונאים ומתיח האשמות באמת מנותקות מהמציאות שאני מכיר. אני חבר בקבינט הזה מתחילתו, נוכח בכל הישיבות. אני חושב שלטפול אשמה כזו על ראש הממשלה מנותק מהמציאות שאני מכיר.
כן. טוב, בוא נדבר קצת על מה שקורה בבית הדין בהאג. אנחנו רואים את הבקשה לצווי מעצר ואת העובדה שהם שמים בשורה אחת, התובע לפחות בשורה אחת, את נתניהו יחד עם רבי מרצחים. ארצות הברית לדעתך עושה מספיק על מנת למנוע מהם לפעול כך? הרי זה גוף פוליטי בסופו של דבר.
ההחלטה או מה שמתבשל כהחלטה הוא אולי אחד הדברים האומללים ביותר, הדבר הכי קרוב אליו שאני יכול לחשוב עליו בשעות אלה, זה ההחלטה האומללה של האום בזמנו על הגדרת הציונות כגזענות. זה פשוט ירידה מהפסים הכי נורמטיביים שאני מכיר, בכלל להשוות טובחים, רוצחים, אנשים שעומדים מאחורי פיגועי מתאבדים כמו מוחמד דף, יחיא סנוואר, שרצחו מאות אם לא אלפים של ישראלים לאורך השנים, בכלל לדבר בנשימה אחת עליהם ועל מנהיגים בישראל ללא קשר אם זה ראש ממשלה או אחרים, זה פשוט צריך להיות עם ראש מעוות, עם נטייה אנטישמית במלוא מובן המילה. אבל כשאתה מסתכל על ההתנהלות של בית הדין הזה, בכלל תהליכים שבאירועים אחרים במדינות אחרות לוקח להם שנתיים להבשיל, פה הם מבשילים בתוך שבוע עד 10 ימים, שאתה יכול לומר בכל רם, אין שמה לא לב פתוח, לא נפש חפצה. כן. יש שמה אנטישמיות לשמה.
ההלכה אסב שונא ליעקב, כבר ראינו. טוב, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה פוליטית ככה, אחרי שדיברנו גם על גנץ. גלנט, ככה אנחנו רואים קצת עושה כאב ראש לנתניהו, סביב חוק הגיוס, סביב נושאים נוספים. אתה חושב שייתכן ונראה אותך מחליף אותו בקרוב? כבר דיברו עליך בפעם הקודמת, פשוט לכן אני שואל.
אני שר חקלאות במשרה מלאה, חבר קבינט במשרה מלאה, ממלא אותי תוכן, יואב גלנט הוא שר הביטחון במשרה מלאה, וכל הספקולציות אני משאיר לאחרים.
כן. לא, אתה חושב אבל שהממשלה הזאת תמשיך להחזיק תאריך ימים? גם בשינויים כאלה ואחרים, גם אם גנץ יצא, אבל בסוף יש לכם 64 גם בלעדיו.
הממשלה, למגינת ליבם של חלק מהאנשים מהמפלגות האחרות, עומדת, לא בלי חריקות, אבל עומדת, לא בלי מחלוקות, אבל ממשיכה. אני יודע שזה קשה לאחרים לראות שהממשלה הזו כבר מכהנת שנה וחצי בתפקידה. מזכיר לך שהיו כאלה שניבאו לה חודשים אחדים, אז כדאי כבר לקנות כובע חדש, כי את הכובע הישן הם כבר אכלו.
כן, יש כאלה שלא מוכנים, אנחנו רואים אותם גם בהפגנות, לא מוכנים לקבל את תוצאות הבחירות, אבל בסדר, שימתינו. שר החקלאות, חבר הקבינט, ראש השב"כ לשעבר, אבי דיכטר, אני מאוד מודה לך.
תודה, בשורות טובות.
תודה רבה.